ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
למרות שההיגיון אומר שצריך להביא את היהודי לאמון נכון, מכיוון שכל הדתות מתבססות על הדת היהודית, אבל המציאות בשטח היא מכתיבה, מה שנראה זוהר כלפי חוץ זה האמת כאילו, ובסוף מתגלה שהאמת היא מתחת לפני השטח, לא מה שנראה בחוץ. והנאום של הנוצרי, צריך להדגיש את זה, מחולק לשלושה חלקים. חלק ראשון זה אמונות ודעות, זה אידיאולוגיה. הוא אומר לו שאני מאמין כי כל הנמצאים נבראים, הוא מאמין בבריאה, כמו שכתוב בתנ"ך, כן? בתורה. הוא מאמין שהבורא קדמון, והוא מאמין שכולם צאצאים של אדם הראשון. זאת אומרת, הוא מתחיל עם עקרונות האמונה שלו, שנשענים כמובן על היהדות, ואחרי זה הוא מתחיל לספר על ההיסטוריה של עם ישראל, מה שהם קוראים הברית הישנה. ומעניין, ואחרי זה הוא עובר לספר על הנצרות. כרגע אני עולה בדעתי, האם הוא מספר השכינה עברה אל הנצרות בגלל החטאים של היהודים? הוא אומר את זה פה? כן, הוא אומר. אחרי אשר, זה דבר מאוד מאוד, גם לא שמתי לב שיש פה איזו אמירה שהיהודים צלבו את הישו. ואז התחיל הקצף, האמת היא שהטענות של הנצרות כלפי היהדות לא מתחילות מהצליבה, אלא מהתנ"ך. הם אומרים שהיהודים כבר במדבר, כן, שהם היו, המרו את רצון השם, ואפילו לפני כן, אפילו פרשת השבוע הבא, אמר להם, שהאחים באים אל יוסף, ויוסף כאילו נוקם בהם, כתוב, והוא מתנקם בהם, נכון, הוא שולח אותם לכלא, ומפה הם גם מביאים ראיה לסיבה למה עזב השם את עם ישראל כביכול. כי הנה הם נקמנים, נוקמים ונוטרים, אתם יודעים הרי שהאידיאולוגיה הנוצרית היא להגיש גם את הלחי השנייה, לסלוח, למחול, והם אומרים הנה אצל היהודים, אפילו אצל יוסף לא מצאנו, תראו איך שהם מאבטים את חז"ל גם התקשו בזה, נצטרך לתת הסברים למה הוא באמת מתנכר אליהם. אבל הנוצרים ישר ראו בזה סימן נוסף למה הם איבדו את הסגולה, היהודים. כן? יש להם, לא צריך יותר מדי לעיין בכתבים שלהם, אבל אם קוראים בכתבים אז רואים שכל דבר בתורה הם הופכים כדי שזה יתאים לתפיסה שלהם, לתפיסת עולם. על כל פנים פה הוא לא מזכיר, הוא רק מזכיר את הצליבה, נכון? אז הוא מזכיר ברמז קל, בואו נגיד, שהסיבה למה עזב השם את היהודים ועבר לנוצרים, ואז מספר לו את הסיפורים, סיפורי המופתים של הנוצרים, ואז מהי התשובה של המלך? זה לא הגיוני. ואנחנו, כמו שאמרנו, זה לא הגיוני התשובה הזאת של המלך, כי הרי הוא לא מחפש היגיון. הוא כבר הבין מראש שאת העניין האלוקי זה מעל ההיגיון, מעל השכל. וזה סיפור החלום, זה סיפור הנבואה. והטעות הראשונה שהוא עשה זה שהוא פנה אל הפילוסוף. הפילוסוף זה הפוך מכל מה שאתה מחפש. אתה מחפש מעשה רצוי, אתה מחפש חלום. אין אצל הפילוסופים דברים כאלה, כי הבורא לא פונה לנבראים בכלל. אבל הוא פונה, ובאמת ככה הוא דוחה את הפילוסוף. אני לא מתווכח איתך. מבחינה רציונלית, אני לא יכול להתווכח איתך. האמת, איפה הוא מתווכח איתו מבחינה רציונלית? במאמר החמישי. ככה ריאל מסדר את הספר, שאת הוויכוחים הרציונליים הוא משאיר לסוף, כי זה לא חשוב לו. מבחינת ריאל הוא בונה את תפיסת האמונה לא על השכל ולא על הרציונליות, אלא על המסורת, על ההיסטוריה. בניגוד למשל הרמב״ם, הרמב״ם מתחיל עם לבסס את האמונה על, קודם כל על התפיסות הפילוסופיות, ואחרי זה הוא בונה גם את האמונה המיוחדת, כן, משהו שמעל הפילוסופיה, אבל ריאל בכלל דוחה את זה כרגע, הוא לא זקוק להתמודד עם הפילוסוף, אבל הוא משאיר אותו בתמונה, וזה הסיבה כנראה שהוא פנה אליו בראשונה, כי הפילוסוף רוצה לחקור כל דבר עם שכל, נכון? והוא הרי אמר לו, הוא לא מקבל את האמונות של היהדות, של הנוצרים, אנשים הורגים אחד את השני. אז הוא אמר לו, הם אנשים בלי שכל בעצם, נכון? כי לדעתנו אין דבר כזה בכלל. אבל מה לעשות? היה לו חלום פרטי, אז הוא צריך לפנות אל בעלי החלומות, אל בעלי הדתות, ואז הוא פונה, עושה טעות שנייה שהוא פונה אל הנצרות. כמו שאמרנו, למה? מכיוון שזה נראה הכי נוצץ. והנצרות, הנוצרי עצמו גם בונה את הנאום שלו, כך ריאל שם בפי הנוצרי, ובהתחלה מספר לו על תיאוריות, על אמונות ודעות, אחרי זה היסטוריה של עם ישראל, כי מבחינת הסדר זה האמת, אחרי זה היסטוריה, ואז הוא בא ואומר לו, זה לא הגיוני. כל הסיפורים שסיפרת על עצמך, על הנצרות. כי הוא אומר לו, תשמע, אם מספרים, הוא אומר לו, הוא נותן דוגמה מתחום המדע, כן, כשמגלים איזה משהו לא הגיוני, אז עושים כל ניסיון כדי לאמת את זה, נכון? איך הוא אומר לו?
בוחנים את זה. בוחנים את זה.
בוחנים. לאחר שנתעמד דבר לאדם, הפי מראה עיניים וניסיון אשר יאמין בו, הוא לא ימצא כאילו, זה מציאות, ימציא תחבולה נגד ההיקש הכינוי, למה אני אקרב את הרחות? אם ככה יעשו חכמי הטבע, והכוחות המופלאים הנגלים להם, כוחות אשר אילו סופר לחכמים האלה, היו כופרים במציאותם. והמחרה שהם ראו, ראינו את זה בשטח, מה לעשות? אז הם מתחכמים, אז הם מוצאים סיבות, או הם ברכת הכוכבים, או ברוחניים, אי אפשר לדחות מציאות, כן, שנעשתה. אבל פה, אני מוצא דעתי נוטה לגבי את הדברים האלה כאמיתיים, כי חדשים הם ולא גדלתי עליהם, אולי מותר את המלך חקוק. מבינים, הנה השילוב הזה של פילוסופיה מול הדתות, שבעצם הוא מאמת את הפילוסופיה מול הדתות ואת הדתות מול הפילוסופיה, וככה הוא סולל את הדרך, כך נראה בהמשך, אל היהודי. אבל כרגע הפילוסופיה, השכל, נכון, אמונה לא מושתתת על שכל. היא חלום, היא מעל השכל נבואה, אבל השכל משמש ככלי ביקורת. ככלי ביקורת לבחון את אלה שבאים בשם נבואה, בשם סיפורים. אז...
ככה הוא יבין, ככה המלך הבין את זה?
ככה, זו התשובה של המלך, הוא אומר, אני מבין שיש משהו מעבר לפילוסופיה, מעבר השכל, אבל אני... אבל השכל בשבילי זה כלי ביקורת, לא כל אחד שבא ויספר לי סיפורים, אני חייב לקבל אותם, כי זה נוגד את השכל. ואם אין לי סיבה לקבל אותם, ואין הוכחה, ואנחנו כבר מבינים לפי ההמשך, למה אין הוכחה? כל הסיפורים שמספרים בנצרות, הם לא נעשו בפני המונים, לא היו בפרסומים, היו מקסימום בפני 12 אנשים, נכון, השליחים שלו, אני לא יודע איך קוראים להם. כל הסיפורים על ים כנרת, על הניסים פה ועל הניסים שם, אין עדויות. ברמה הזאת שנדרשת לאמת דבר שהוא לא הגיוני. כן? סופרים לך דבר לא הגיוני, כן? זה שמפרסמים איזה 12 אנשים, אנשים שהם נמצאים באקסטאזה ובאיזה התקשרות מיוחדת לבן אדם שהוא מאוד קריזמטי כנראה, כמו ישו, הם יכולים להפוך את העולם עם הסיפורים שלהם, ואנשים מאמינים, מיליונים, מיליונים, אבל זה לא, אבל אני בא עכשיו מהצד ואני רואה את זה, זה נראה לי לא הגיוני לבוא וישר לקבל את מה שאתה אמרת לי, מה פתאום? אז אני, שכל, בסדר, אבל צריך להשאיר את השכל כדי לבדוק דברים, אז אני, שכל שלי אומר לי, כרגע אין לי סיבה לקבל את הסיפורים שלך. ואז הולך למוסלמי, מספר 2 אחרי מי שהיה הכי בהצלחה בעולם, מבחינת הניצחונות, מבחינת ה... בוא נגיד, הנצרות הייתה הדת הגדולה ביותר, והיא גם הייתה הדת מפוארת, מכובדת, והאסלאם היה אולי אחריה קצת, רק אחריה גם, מבחינה היסטורית, כן? ואז הוא אומר, טוב, נלך למוסלמי. עכשיו, מה קורה אצל המוסלמי? אותה תבנית שראינו אצל הנוצרי חוזרת על עצמה אצל המוסלמי, למה? כי גם המוסלמים מתחיל בסיפור האמונות ודעות של אחדות האלוקה. שמתם לב שיש פה דבר שאני אצל הנוצרי, אחדות האלוקה. הנוצרים יש להם בעיה עם זה, זה עבודה זרה, הנצרות
השלישייה,
השיבוש. ובבחינה הזאת הנצרות כבר יותר קרובה ליהדות, כמובן, כמו שהרמב"ם אומר, ולא עבודה זרה. ולכן הוא מדגיש מה שהנוצרי לא יכול היה להדגיש, את אחדות האלוקה, אבל את התקדמותו ואת סיפור בריאת העולם, מה שמסופר בתנ"ך, ואין אצלנו הגשמה, זה שוב פעם משהו שהנוצרי לא יכול היה להגיד, אצלם יש הגשמה, זה הרי הבסיס, כל הדת הנוצרית מבוששת על הגשמה, מובססת, אבל אצל המוסלמים לא, והוא אומר שאין דבר כזה אצלם בקיצור, ואז הוא בא לספר לו בפרט לאסלאם. הוא צריך לפאר ולשבח את מוחמד, ומה הוא טוען? טוען שהוא חותם הנביאים, הוא שמקובל אצלם שמה, ושימו לב, במה הוא משתמש להוכיח? הרי אמרנו, צריך להוכיח, אמר לו, אין, הספר הזה הוא פלא פלאי. ומי שחיבר אותו, הנה הוא מבטל כל התורה שקדמה לו, כי אין אדם בעולם שיכול לחבר את הספר הזה, אפילו לא פסוק אחד. ולכן צריך לקרוא לכולם להאמין, וכמובן, האמונה בשכר גשמי בגן עדן, וכל אשר יתהווה, הוא נמנע מלדבר על הבתולות, נכון? הוא אומר שם יחסר, הוא רק אומר, מאכל ומשתה, מתענגות ושרים, כן מזכיר את זה בעקיפין, כן. רגע. אז איך עונה לו הכוזרי? מה עונה לו הכוזרי? שימו לב, אתה שאלת אותי פעם שאני לא עונה למוסלמי, בואו נבחן את זה. מי שרוצים להדריכו לקראת האמונה...
רגע, מה היו המוכחות שלו?
המוכחות? בדיוק זה מה שהוא אומר לו, פה. לא כאן מדבר, הוא צריך להוכיח בעובדות מפורסמות שאין לדחותם. שוב, אותה בעיה שיש בנצרות, יש גם באסלאם, אין פה. אין פה פרסום. מה סיפורים? זה סיפורים שיכול להיות שמישהו ימציא אותם ופרסם אותם. אנשים בעלי עניין. וגם אז יקשה לו, כי הוא לא יכול לדבר עם בשר ודם, אבל אין לו ברירה, כמו שהוא אמר, נכון? עכשיו תראו להמשך, הוא אומר לו, כן, אבל הבאתי לך הוכחה על הפלא שבספר, נכון? כתוב, אין לו עז כמוני, אני לא מבין ערבית. איזה מין טענה זאת? זאת אומרת, אני לא מבין ערבית? אני לא מפדיל בין ספר הזה, זה, אני חושב התשובה היא צינית קצת. בסופו של דבר הוא אומר, זה לא הוכחה, אני צריך הוכחה אובייקטיבית, הוכחה שאין להטיל ספק באמיתותה. אתה אומר, פלא שבספר, אני לא יכול להבחין בזה, זה ודאי לא יכול לשמש לי ראייה חד משמעית בשביל לקבל סיפורי מופתים. הוא אומר לו את זה כאילו בעדינות, אני מצטער, אני מתנצל, אבל אני לא יודע לקרוא ערבית, כן, אבל האמת היא שמונח בזה משהו הרבה יותר עמוק, זה לא משכנע. אותו לי מהיום ועד מחר, שזה, אני לא משכנע, זה לא הוכחה חד משמעית, בגללה, זה להתעלות על קראת תרנגולת, כן, אפילו זה לא. אז מוסלמי עדיין לא מבטא, נכון? רבים המופתים שהוא ראה לדי נביאינו, אולי לא מהם אנו מביאים ראייה לחובה לקדמה, נגע? הוא דוחץ אותה אל הקיר, הוא אומר לו, לא הבאת לי הוכחות, אבל אנחנו לא מביאים, לא מתבססים על ההוכחות האלה, ואז הוא חוזר על הטענה שלו שיש לבעיה לקבל דברים לא רציונליים, ואז הוא דוחק, כשהוא דוחק את המוסלמי לקיר, מה המוסלמי בסוף אומר? לא, הרי ספרנו הקדוש מלא סיפורים על משה ועל בני ישראל, אתם מבינים? המוסלמי בעצמו נדחק לקרן זווית, כשלוחצים אותו אל הקיר, ואומרים לו, שזה לא מספיק הוכחות, אז לאן הוא בורח? ליהדות. נכון? כי הוא יודע ששם יש הוכחות. הוא אומר שאין להטיל ספק באמיתתם, זאת אומרת, סיפורי התנ״ך זה סיפורים שאין להתווכח איתם. כל אשר עשה אלוקה בפרעה, קרע את הים, והעביר בהם את טבעי את הקרקע, שהוריד אחרי כן לישראל את המן ואת הסלב הרבה, אשר דיבר משה, אשר העמיד את השמש. בקיצור, כל סיפורי התנ״ך שלנו. איפה אמרת לי שהוא לא עונה למוסלמי? עד? פה? לא, לא, זה התשובה. בעצם, יאל עושה ככה, הוא עכשיו עובר ליהודי, נכון? אבל הוא אומר, אתה בעצמך שכנעת אותי שאני צריך לעבור ליהודי, למה? כי אתה את כל הראיות שלך מביא עם היהודים. זאת אתה, למה שאני אקבל את האמונה שלך אם אתה בעצמך לא מוכיח מתוך האסלאם, אלא אתה רץ, כשמבקשים לך להוכיח על מופתים, אתה רץ ליהודים, אז הוא אומר, אוקיי, אז אני ברירה, אני צריך לפנות ליהודים. זו התשובה, אתה מבין? מבינים את העניין?
התשובה שלו למוסלמי זה לפנות ליהודים.
כי אתה בעצמך אמרת את זה. הרי כששאלתי אותך, לא היה לך ממה לאחז, נכון? סיפרת לי על איזה סיפור, על הקוראן, על היופי של הקוראן. אלה, אפשר להתווכח גם, התנ"ך לא כתוב יפה, לא כתוב במופתים, אז סתם אני מוסיף, כן, אבל זה לא הוכחה. אז הוא אומר לו, והוא לוחץ על הקיר, אז הוא אומר, כן, אבל יש סיפורים שקדמו לסיפורים על האסלאם, הסיפורים שקראו ליהודים, שזה אין ספק באמיתתם, אין להטיל ספק, אם ככה בסדר, אז אני אלך ליהודים. עכשיו הוא מגיע, אפשר להתקדם? עכשיו הוא מגיע ליהודים, אז הוא אומר, נו, הנה רואה אני כי אין לי לשאול כי אם את היהודים. אתה הרי אתה בעצמך אמרת את זה בפיך, כן, שבעצם צריך לחזור אל היהודים, אז אני אלך אליהם. רואה אני כי הם ההוכחה, כי אכן יש לאלוק, התורה בארץ. אתה אמרת את זה, לא אני אומר, הנה אתם רואים, זו התשובה שלי. אז שלח לקרוא לאחד החכמים היהודים. ושימו לב, איך החכם היהודי פותח את הספר, את הנאום שלו, בניגוד לנוצרי ולמוסלמי, הוא פותח בעובדות היסטוריות. הוא לא מדבר איתו על אמונות ודעות, כמו שעשו הנוצרי והמוסלמי. ישר, תכלס בשטח, להיסטוריה, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, יציאת מצרים, מופתים במדבר. ואחרי זה הוא שלח את משה, ואחריו אלפי נביאים, והדברים ארוכים. עוד 5 דקות בערך, זה בסדר? אתם מבינים עכשיו למה הוא עושה את זה? למה הנוצרי והמוסלמי פתחו באמונות? כי חלק של ההיסטוריה אצלם הוא חלש. הם מחביאים את זה, אחרי מה? אחרי אמונות ודעות, ואחרי עם ישראל. אבל היהודי לא מתבייש בהיסטוריה שלו. הוא ישר ניגש לעניין, כי זה הדבר הנוחה, זה ההוכחה, ההיסטוריה שמסופרת בתנ"ך, והדברים ארוכים. עכשיו יש פה 2 סעיפים, י"ב ו-י"ג. אתם קראתם אותם? הבנתם אותם? לא חינם, החלטתי לא שוב, הוא עדיין לא מתרשם. למה? מה הטענה שלו? כי מדעתי, כי ששת הקבלה, כי גלותם, וכאילו היה לך לומר, אתה יהודי כי מאמין אתה בבורא עולם ובסתרו. מה הוא אומר כל היהודי? זה סעיף שבלי המהלך שעשינו אי אפשר ממש להבין אותו בכלל. הרבה שנים למדתי את הכוזרי לפני שהתוודעתי למהלך, לא הבנתי מה הוא אומר פה. אז מה הוא אומר פה לפי מה שהוא אומר? אתם רוצים שנשאיר את זה כשתאיימו בזה לפעם הבאה, או שאתם רוצים כבר להתקדם עוד קצת?
כל אנשים גם הוא מחכה.
בסדר. אז בואו נגיד ככה, מי אתם צריכים... זה כבר ראינו, נכון? ובעצם המלך לא מיד פונה את הזה, זה עובר עוד תהליך מסוים שהמלך מקשה, אבל אתם יודעים, ריאל ככה עשה, הוא בנה את הספר בצורת דו שיח, אתה יהודי אומר משהו, אוקיי, אבל... אני לא כל כך מהר לקבל את זה, יש לי איזה סיבות לא לקבל את זה, ואז הוא חוזר ואומר עוד ממד שהוא משתכנע. זה מה שיוצר את העניין, את המיוחד בספר, מין מסע ומתן כזה דו שיח, שדרך ככה הוא בונה לאט לאט את הרעיונות. זה לא שהוא סתם זורק לנו עקרונות כאלה אחרים, זה הופך את זה להיות יותר מעניין, יותר משכנע. אז איזה סעיף זה היה מה ש...
י"ב.
אתם תמשיכו מי"ב, הרי פה נתתי לכם עד כ"ה. מי"ב עד כ"ה. בסדר.
תודה רבה.
אתם עשו להתמקד י"ב י"ג, י"ג גם, זה סעיף נפרד בעמוד הבא אחרי זה. כן, י"ב י"ג, אלה סעיפים הראשונים שתנסו להתמודד איתם ולהסביר אותם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.